אנחנו, כשאנחנו רואים את היקף ההתייחסות של הרב לנושא הזה של דגל ירושלים, ודאי וודאי לא ניתן ממש להיכנס באופן פרטני לכל היקף ההתייחסויות של הרב לנושא הזה. אנחנו רואים את זה מלווה את הרב תקופה מאוד ממושכת, בא לידי ביטוי מגעים רבים מאוד של הרב עם הרבה מאוד גורמים, וגם ניצב מאמר דגל ירושלים בנוסח מיוחד כפתיחה לספר אורות. ככה הוא הודפס, וזה כבר אומר שמעשה ספר אורות כולו בנוי להוציא לפועל את המחשבות המיוחדות שהיו לרב ברעיון של דגל ירושלים. כך שאנחנו צריכים להתבונן בעניין הזה של דגל ירושלים גם מצד הרעיון המהותי שלו וגם מצד הצורה המופלאה שבה הרב זצ"ל, זאת הדוגמה שהרב זצ"ל נכנס לתחומים שיש בהם כישורים מעשיים, זה עצמו לימוד שימוש חשוב, וגם הצורה המיוחדת שבה הוא פונה לכל גוף וגוף ואיך בכלל הוא רואה את הדברים באופן ריאלי נבנים ונעשים, יש לזה בעצם חשיבות נוספת בפני עצמה. ננסה לפחות להדגיש כמה דברים. בראשית הדברים, כבר בהתחלה, שהרב זצ"ל מניף את הדגל, ובעצם הוא מבליט את מה שהתנועה הציונית בעצם מנסחת את כל המגמות של היהדות בצורה שבאה מן החוץ, באה מן החול, באה באיזשהו תעתיק חיצוני, ואנחנו צריכים לנסח את מגמות הקודש מצורה יותר עצמית. כבר אז, זאת אומרת, הדברים האלה כמובן היו קודם כל דרישה מאוד מתבקשת מהשטח. למשל, באחת האגרות, הרב מחריף את הדברים, לראות עד כמה הדבר הזה היה ממש אבסורד. הרב כותב ש לא ייתכן נחלץ מאותו הלחץ של הזחלנות שהעסקנות הלאומית המודרנית עצור בו. זו הדו פנימיות, אני אומר כמו שתי פיות, להגיד בקול ובכתב מעבר מזה שאנו רק לאומיים אנחנו ואיננו בכלל עניין קדוש ואלוקי. זה לומר, כן, כאילו התנועה הציונית באה ואומרת אנחנו בעצם מחדשים את עם ישראל רק בתבנית ומתכונת לאומית מצד אחד, ומעבר מזה, כשנצטרכים לדבר עם הגויים שעוז ממלכה בידם ורגע של כבוד לקודש השם וההורה האלוקית שבתנך היא חותר גאוותם, זה הבריטים שבאו ואמרו שההורה האלוקית שבתנך היא חותר גאוותם, אז איך מדברים אליהם? שם מתהפכים למקדישי הבייבל, ועד כמה תוכל צביעות כזאת להיות קיימת לא תגלה בכל מערומיה. זאת אומרת, יצא דבר כזה שאפילו הגויים, הרי אצלם תמיד היהודים היו בצורה זו אחרת אנשי קודש, זה ששנו ורדפו וכולי, ובסופו של דבר היהדות תמיד התאפיינה בתור יהודים עם אנשי דת בראש ובראשונה מתיימרים ומקדישים את כל חייהם לענייני מצוות וקדושה ומעשים וכולי וכולי. אז כרגע כשהגויים מוכירים ומעריכים את זכותו של עם ישראל לארץ ישראל, הרי אצלם זה פשוט שאותו עם, לפי מה שהם הגדירו אותו, כעם של קודש, אנחנו צריכים, ובשם כל העולם כולו, להשיב אותו לארץ הקודש. אז מה בתוך, אז אנחנו בעצם באים אל התביעה הזאת, ורוצים לנצל אותה. מצד שני, אנחנו אומרים בתוכנו פנימה, מה אנחנו הולכים לבנות בארץ ישראל? לאו דווקא את הקודש. אז זה ממש ממש מזמין, שיבוא כאן זרם מוצק הפוך. זרם מוצק הפוך, חד משמעי, מלא אומץ. וזה לא היה, זה לא היה על ידי מה שקדם המזרחי, לא עסק בצורה כזאת ביוזמה כל כך מחודשת. בעצם ככה הרב זצ"ל תובע. לכל האגרות הראשונות, בעצם ההתייחסות היא עד כמה חסרה ועד כמה לא, זה לא אנחנו, ההגדרות של התנועה הציונית הרגילה. אבל מעניין שכבר בהתחלה הרב זצ"ל כותב לרב צבי יהודה, אני יודע שזה לא סתם ככה שהתחלת ההתעוררות והשלבים הראשונים באים מן החול. יש לזה תוכנית אלוקית וזאת מציאות. אבל זה לא פותר אותנו מלתת דגש ולפתח בד בבד את האמת הפנימית שלנו. הדבר הזה בעצם אומר כבר אמת מיוחדת אצל הרב. זאת מצד אחד, כשאנחנו באים לראות, כביכול עומדים מבחוץ את כל המהלכים האלוקיים של התקופה, מה שקורה בכל העולם כולו ומה שקורה בתוך עם ישראל פנימה, אנחנו די מבחינים ורואים את מעשה השם, הקדוש ברוך הוא מחולל את הדברים בצורה יותר ישירה, לפעמים בצורה שנראית יותר מורכבת ולפעמים כמעט קשה לנו להבין אותם. אנחנו צריכים לקרוא את המפה, לקרוא את התמונה מצד אחד ולראות את האמת האלוקית וגדלותה מצד אחד בכל המלאכים האלה, וזה אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכל השיבה של עם ישראל לארצו התחדשו והתחוללו מבחוץ, הן על ידי אומות העולם והן על ידי חלקים מתוכנו שמאמצים לעצמם נוסחים חיצוניים ומתלבשים בלבושים חיצוניים וקונים מבחוץ תכנים ומושגי תחייה שבאים מבחוץ. ככה ריבונו של עולם רוצה, רואים שריבונו של עולם רוצה, וכנראה שיש בזה אמת גדולה שהדברים ייבנו דרך זה, וצריך להסביר את זה, וצריך להבין את זה, וצריך להידבק בזה מצד אחד, אבל זה לא בא במקום מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים את שלנו לעשות, מהי האמת הנחשפת, מהי האמת היותר שלמה, ואנחנו צריכים לעסוק בה, בצד מה שממשיך ומתפתח המהלך האלוקי הרגיל. זה לכאורה לימוד חשוב מאוד. אחר כך, הדברים הלכו והתפתחו, והרב זצ"ל ממש היה מעורב ובתכתובת מכתבים כל מיני סניפים שהולכים ומוקמים, והרב כותב, הנה נפתחו סניפים בשוויץ ונפתחו פה ונפתחו שם, וממש עושה גם בבעיות שטח ברמה מסוימת שמתעוררות על ידי הסניפים ההולכים ומוקמים, כאשר הנוסח שבו הרב כותב לכל מקום, הצורה של הפנייה והמענה, הם מאוד נותנים תשובה לפי שעה לכל מי שפונה לפי שפתו ולפי לשונו, מה שבכלל מאפיין את כל האגרות, אבל הרב בונה את אותה אמת גדולה מכל זווית אפשרית, וככה הדברים נבנים בצורה מציאותית והגיונית. וכמובן, כמו שהזכרנו פעם שעברה, הדברים בשטח נתקלו בכל מיני קשיים, הן מצד כל מיני אי-הבנות וקשיים של תנועות מקבילות, אם זה תנועות המזרחי או תנועת האגודה, שהרב מאוד חידד בהסברה את ההבדל בין דגל ירושלים לבין התנועות האלה, שתנועת המזרחי היא בצבו של דבר באה והוקמה לא כמובילה את כל התנועה הציונית, אלא כמשמרת בתוכה נתינת מקום אפשרי להצטרפות של שומרי תורה וקודש. כאשר, בזה אנחנו מבטאים שאין לנו שום התנגדות, וגם היהדות הקדושה תומכת בכל המהלך, אבל היא לא מנסחת את המגמות, לא היא מובילה את כל הרעיון, לא היא מסבירה מה משמעות הדבר שהתורה שווה להרצאה, ולכן במילא המזרחי לא יזם בד בבד ארגונים רוחניים כלל ישראליים, ולא היה מדובר על ישיבה מרכזית עולמית, שום התארגנות כללית לא היה בכוחו, לא התיימר, אלא להיות שותף. ולהביא על ידי זה לשורות הציונות עוד כך וכך יהודים. במובן מסוים, הרב זצ"ל גם כן, גם דגל ירושלים הייתה לו מגמה דומה להביא עוד יהודים לתוך המהלך הציוני, אבל זה לא היה הדבר העיקרי בדגל ירושלים. האגודה לעומת זאת, בסופו של דבר שכנה בצד התנועה הציונית, ניסתה לשמור על מערכת שהרב זצ"ל בצורה מסוימת, קשה לה, מדמה אותה למערכת של ההישרדות של היהדות בצד אומות העולם. היהודים צריכים, הם לא שותפים לשום מהלך מדיני, לאומי, של כל ארץ מן הארצות שבתוכה הם גרים. אבל כמובן, בתוך זה, בתוך מה שהמדינה, יש בה כל מדינה ממנה, את המגמות של היהדות נמצאת שם, והיא שומרת על היהדות בתוך התנאים המיוחדים שנמצאים בכל מקום ומקום. אני לא שותפה, ולא זה, מעין זה נוצר מערכת בין אגודה לבין גורמים יהודיים שקמו בכל מקום ומקום, ויזמו ופעלו להתחדשות ולעלייה וכו' וכו'. לא זה ולא זה. אבל בשטח היו לפעמים חיכוכים, גם לא היה מספיק מוגדר עד הסוף למרחב גדול של אנשים מה הייחודיות, מה הרעיון, היות שדגל ירושלים בא כמנוסח בצורה מאוד עמוקה, זה לא כל כך נתפס בשטח. בפרט שהתנועות האלה מסתום היו מעורבות גם בבתי ספר ומוסדות חינוך וכולי. ותכלס, מה אתה מקים? עוד זרם? זה לא כמו שכבר דיברנו. אבל הרב כותב באחת האגרות שדגל ירושלים היא לא עוד תנועה חלקית, אלא הפוך. כאילו הציונות היא חלק מתנועת ירושלים. נגדיר את זה ככה. כמו שבירושלים המקורית, ככה הרב אומר, ציון היה רובע בתוך ירושלים. אני קשה לי לראות את ה... ככה הרב אומר, ירושלים, ציון היה חלק, הייתה חלק מתוך מרחב יותר גדול שנקרא ירושלים. אולי משום שירושלים כולה נקראת מקדש, במובן הזה של המדינה, כל החלק הסובב, וציון יותר... הרב אומר, דגל ירושלים מנסח את המגמה של העלייה לארץ ישראל בצורה יותר דרסטית. אין שום דבר ביהדות שלא אמור לזוז קדימה, שלא אמור להיות עכשיו משתנה, בכל מה ששייך לעם ישראל, לצד החול, לצד החול, לצד הקודש. ולכן בעצם התנועה הירושלמית באמת שייכת לכלל האומה. אנחנו לא באים בשם קבוצה מסוימת. לכן הרב אמר שיותר מכל עקרוני דווקא השלום והאחדות. זה לא יכול להיות שהתנועה הזאת תבוא על ידי שמץ כלשהו, שמישהו יחשוב וידמה שאנחנו חולקים על מישהו, משום שכל מה שהיא באה לבשר זה מה שכל חלקי האומה למעשה מגשימים ושייכים. הדגל ירושלים בעצם אומר את הבשורה שעולה מכל הישראליות. לכן מוכרח שהוא יתהלך תמיד ככה בנה את הדברים. ייתכן שזו גם הסיבה שבשלב מסוים דגל ירושלים הפך יותר מאשר תנועה מעשית, הסתדרות, הפך יותר למין רעיון כללי מעניין. באחת האגרות תף תף קוף חף דלת הרב כותב, דוקטור זיידה, לא ימנע מלהעיר את כבודך יקר שדעתי הצדק עם צבי יהודה שיחיה. צבי יהודה אמר, זה ראש חודש כסלו תפרש עין תת. וכבר כמה חודשים טובים, מאז שהתנועה קיימת, צבי יהודה עובר את הרב במין שינוי מסוים. הצדק עם צבי יהודה שיחיה, שאין כאן התנגדות בין שתי הסתדרויות. לא באה תנועתנו הירושלמית לדחוק את רגליה של התנועה הציונית, כי אם להרחיב את גבולה ולהכניס בזרם של חיים יותר יהדותיים ולחבב את תנועת התחייה הלאומית שלנו על כל הסתרות של עמנו, אפילו על אותם שהם מתרחקים ממנה עד עכשיו מהיבשות, יבשות החילוניות שבה. ולכן הוא אומר, אין אני מתכוון בתוכן הפוליטי שלנו פעולות פוליטיות ממש להתייצב לפני הממשלות תכף בתור כוח מופרד מההסתדרות הציונית, כי משתדל באגיטציה תדירית, תעמולה תדירית, להסביר לפני העולם הפנימי וגם החיצון שהרעיון הכללי של האומה הוא לשוב לארץ ישראל בתור אותה האומה האלוקית המתוארה בתורה ובנביאים, ולא ישתנה רוחה לעולמים. ואם היא לוקחת דברים רבים מיפיפותו של יפת למפעלי העולמיים, זה שאנחנו מתלבשים בלבושים שלוקחים גם צורות מדיניות ואחרות מבחוץ, אין כל אלה מכריעים על התוכן העצמי שלה שהוא כולו קודש ואלוקי, על פי המושג של הנבואה, כפי עומק רישומה החתום בנשמת הקודש של האומה, המתבלטת בחיים על ידי שומרי אמונים דווקא, שהם הם הינם נושא האמונה האלוקית בתארתה, שבה גנוז כל עוזה ותפארתה של אומתנו. זאת אומרת, הרב בא ואומר שמעשה לא מדובר ללכת במקביל, למרות שבהתחלה היה כאילו זה אמור להיות הדגל הפוליטי, הרב מרגיש שיותר נכון יותר ויותר לתת רוממות רוח לכלל האומה. בתנועה הופכת להיות יותר מאשר מין מפלגה כביכול, יותר הסברה רוחנית, תורנית, פנימית, נשמה לכלל היהדות. שהנשמה לכלל היהדות באה דרך מה שנדע שפנייתו של עם ישראל לארץ ישראל היא למעשה לא רק שלימות כל הקודש שבנו, אלא הצורה האמיתית היחידה שבה חיינו השלמים צריכים לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הרב בא ועשה, כשאנחנו חוזרים אחורה אל עומק החיים הישראליים, החיים של עם ישראל כפי שהם בתקופת מלכות ישראל, תקופת הנבואה, וכפי שהם נשקפים ויהיו עתידים להופיע בימות המשיח, כפי מה שמתואר ברמב״ם וספרים אחרים, כל התור, כל זה בעצם הצורה הנחשפת והשלמה שדעת הדחי כל התורה כולה, כל מצוות התורה, ואין כאן שום תוכן חיצוני מצטרף. וזה לא גם איזשהו פן חדש של היהדות, אלא הפן הכי אמיתי, ואילו כל הצורות הקודמות, צורת היהדות בגלות, היא פן חלקי, שהולך ומפנה את מקומו לפני ההופעה היותר שלמה. כן.
בעצם מה שפה מתחדש באיגרת הזאת, זה שהעיקר המטרה זה רק ההסברה,
כן, אבל זה לא כל כך, זה הופך להיות עיקר. אבל למעשה, כבר התחילו בינתיים להתייסד כל מיני אגודות בכל מיני מקומות, ונמנו עליהם חברים. אני לא יודע איזה היקף מספרים, כנראה לא כל כך גדול. והאגודות האלה, בסופו של דבר, הביאו עוד יהודים שעד עכשיו לא היו שייכים לציונות, להיות תומכים בצורות כאלה ואחרות בציונות. אז הדבר הזה לא נמחק, אין איזה שום... אין שום צורך למחוק את זה. אבל זה הפך להיות לאט לאט לא המוטו המרכזי, לא הדגש. גם הרב שוב ושוב נשאל מה הצדדים המעשיים שהרב מתכנן. וגם לחדד את המגמות וגם התכלס, אז גם אתה מקים סניפים, מה אתה רוצה שנעשה? אנחנו נפנה במקביל לראשי הממשלות, במקביל למה שאנשי עסקני הציונות, זה יתברר לאט לאט שלא כל כך שייך, לא כל כך מעשי. גם יישוב הארץ, אז מה, אז בסדר, אז במידה שיש כספים ויש יכולת לקנות קרקעות, מה טוב, אבל זה בעצם לא צורה, אי אפשר היה, לא היה בכוח הדבר הזה, מכיוון שהמשימות המעשיות לא היה מקום בראש כל כך לשתי מגמות, אז ממילא בעצם בסופו של דבר, גם לא היה לרב מתחת ידו אנשי מעשה כל כך רבים, כמו שהתנועה הציונית היה לה, מתחילה היו שותפים בזה הרבה אנשי מעשה, אז ממילא זה לא כל כך בא לידי ביטוי, אני חושב, אבל היה לדבר הזה הרבה השפעות. נדמה לי שלמשל, אפילו מייסדי בני ברק, הייתה לרב איזו אגודה, היה בית כנסת בפולין, שהיה מעריץ של הרב זצ"ל, קרא לה בית כנסת בית אברהם, ועל שם הרב, והייתה השפעה, במובן מסוים, שאנשים עלו לארץ די מכוחו של הרב, הרעיון הזה שאפשר לעלות לארץ ישראל, לשמר תוך כדי זה את היהדות בקדושתה, נשא פירות מסוימים. זה לא הלך לאיבוד, לכן הרב לא יכול היה לסגור את הכיוון הזה, כי הכיוון הזה הוא מוכרח היה להמשיך לפעול, הרי אין בזה שום חיסרון. אבל הרב הלך יותר ויותר לתפוס שהבעיה היא מהותית מכל הכוחות, להבין את האורגניות, איך באמת אפשר לראות את הדברים בתמונה אחת, את החול עם הקודש, ואת הצורה השלמה של היהדות, למה באמת עם ישראל כמופיע בתור מלכות, בתור נבואה, זה לא איזה טלאי. זאת אומרת, אפילו יצא שאפילו שלומי אמוני ישראל, שכן, אנשי קודש יודעים שהיהדות שהייתה בזמן התנ"ך, עם ישראל היה לו מלאכים, והיה לו, גם מוסדות התורה היו מכונסים בצורה של סנהדרין, והיו מערכות כלליות, אבל לא היה הדבר הזה מודגש כמין פנים חדשות שנותנות חלות אחרת ושם של תוכן שונה לכל היהדות כולה. זה ודאי לא היה מוקבץ. טוב, חלק מהאנשים אולי סברו שחלק מהדברים האלה הם צורך המציאות. עם ישראל נמצא בארץ ישראל, צריך לגונן על עצמו, צריך צבא, צריך הנהגה, יש מלכות. המלכות, להגיד שהמלכות זה דבר מקודש, להגיד שהמערכות האלה ממש מצווה, זה לא כל כך היה ידוע, ואם זה מצווה, זה עוד מצווה. רוב רובן של המצוות הן אחרות. אז זה לא דבר שיותן כלי קיבול כוללני, משמעותי, ערכי ואיכותי, כל התורה כולה, ודאי שזה לא נתפס. גם אצל אנשי הקודש, גם ודאי, ודאי עוד יותר קשה היה לתפוס את הערך של פעולות החול לכשעצמם. אם אתה רוצה איכשהו צירוף בין התנועות, אז מה אתה בא ואומר? אלה הציונים, ההסברה שלהם זה לא הסברה, זה לא אמס, זה לא הסברת היהדות. אנחנו בואו ונגיד את ההסברה היותר שלמה. נו, עכשיו מה היחס שלך? מה, איזה יחס אתה בונה תוך כדי זה למערכות שכן ממשיכות לבנות את הכל בשפת חול? האם אתה אומר שזה הכל לא נכון? זה הכל תעתיק חיצוני? בהתחלה הרב כן הקצין את זה כדי לדעת את ההבדל העצום בין הנוסח שהם משתמשים בו לבין הנוסח הנכון, כדי לדעת למה אנחנו מבקשים משהו אחר לגמרי, וכדי לרתום את אנשי הקודש שכל הזמן חפשו קודש, לדעת שפה אתם בבית, פה אנחנו מדברים על כל הכל בשפת קודש, שם זה שפת חול. אבל בסופו של דבר זה בעצמו יכול ליצור נתק. לא רק שזה טכנית לא כל כך מוצלח הנתק, אלא בסופו של דבר זה לא אמיתי. הבאה הסברה שלמה יותר, כפי שאנחנו מכירים אותה במהלכים האלה המוכרים באורות, שלא רק שהיהדות השלמה כוללת בתוכה את כל התורה והמצוות בכלי קיבול שלם של עם ישראל כאומה בריאה, כאומה נורמלית, אומה שחיה את חייה, וכל המערכות שנצרכות לעם שלם בבריאותם הם, חלק בלתי נפרד מטבעיות החיים שלנו, והקודש יופיע בשלמותו דווקא שהוא יופיע באופן טבעי, והחול והקודש מזגה שלהם זה עוד יותר שלמות, ועם ישראל בארצו זה אמיתיות, בחוץ לארץ זה חיי חיקוי וכו' וכו', כמו שהרב כותב יותר באורות, יותר ויותר, לא זו, אבל זה עוד לא הספיק. אתה צריך גם להסביר שכל התחנות דרך שבינתיים, שרמנו של עולם מגלגל את הגאולה בשלבים שהם רק חול לכאורה ורק חיצוניים ובאים מבחוץ, אפילו הם מנוסחים בשפה של החוץ ולא מסתירים את זה, שהם כולם לוקחים את הרעיון מבחוץ, גם הם מייסי השם אלה. שהקדוש ברוך הוא את אותה שלמות נחשפת אילאית שכל הזמן חשבת אימות המשיח, זה צעדיו הראשונים המלאכים האלה, אם כן, אותם הפעולות שכבר נעשו בינתיים. על ידי הפעולה, התנועה הציונית בלבוש החול שלה, וממשיכים להיעשות, זה בסיסים, זה שלבים שהאמת האלוקית עושה את דרכה בהם. ולהבין מדוע, זה שהרב כתב באיגרת הראשונה, שזה ודאי שהתנועה הציונית זה מה יעשה השם, יש הבדל גדול אם אתה מבין שזה מה יעשה השם בתור מויפת, אתה מבין שמה, שזה ודאי מהפכה, שמעם שפל ורצוץ וגלותי פתאום יקבל איזושהי הכרה מסוימת לזכויותיו ועל ידי הגויים, וזה בסופו של דבר התנועה הציונית פעלה, זה מהפכה אם כן, יד השם בדבר, אם כן אתה יכול לומר יש הסכמה אלוקית מסוימת להסתדרות הציונית, לקונגרס הציוני, זה עדיין לא מספיק אם אתה לא מבין, זה הסכמה אלוקית, אבל יש הבדל, גם קורש שקרא לו הקדוש ברוך הוא קורש משיחי, אבל אף אחד לא יצרף את הפרסים לחלק אורגני מ מ מ מ מבניין החיים של עם ישראל. אתה יכול לומר, הקדוש ברוך הוא יד השם אותי קצר לגלגל ישועה בכל מיני צורות, דיידר איפכה מסתברה, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן לא עלינו, גם זה יכול לחולל גאולה, אף אחד לא יצרף את זה, זה לא יהיה חלק בלתי נפרד מהתבנית, זה לא יהיה מדרגות, זה יהיה אילוצים חיצוניים שדוחקים. אבל פה צריך לראות שכל השלבים האלה, כל התחנות האלה הם גילויי נשמת ישראל שהיא מתעוררת. המהות מתעוררת. המהות היא כל כולה קודש. המהות היא כל כולה קודש. ומתוך שהמהות, ולא רק שהיא כל כולה קודש, אלא הכוליות מתעוררת. מה שעם ישראל היה עד עכשיו היה חלקיות יהדות. מה בא בימות המשיח להופיע? הכוליות. מכיוון שהכוליות מופיעה, אז לכן היא עושה דרכה דרך כל החלקים. כל החלקים מכילים בתוכם את אותה אמת, והם קדושים מצד מה? שהם כולם חלק בלתי נפרד. הכוליות לא יכולה בלי הכל. כל אחד ואחד הוא איבר שהנשמה תלויה בו, היא חייבת את כל המרכיבים. עכשיו, יש גם סיבה, אפשר גם את זה להסביר, מדוע דווקא החלקים החיצוניים, ואפילו עם זה שהם בתחילה באים על ידי תורויות חיצוניות, על ידי העתקות וחיקויים חיצוניים, זה לא מפריע לדבר הזה להיות חלק של ממש מהותי מן הפנים. וזה שזה חלק מן הפנים, כמו שהרב כותב באורות ישראל לתחייתו, כן, שהוא אומר, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים בו, במקן ישראל לתחיית עולם, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל אושרה, בכל כוחה. ואחר כך הוא גם אומר שכל הצורות שותפות, מה הוא אומר כאן? מונה גם דברים מאוד חיצוניים. חשק הש... כן, הוא אומר כאן כרצף. עם גודל תבירת להב הקודש לרומות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה, הטבת מצב החיים בכל תיאור ובכל אופן, הוספת עוז גופני ואיזוז מוסרי, אומץ פנימי וגדולה של עדינות, הבדלת צורת החיים, הגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי, חפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות והברקת היום, התייצבות לפני מלאכים, והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, ואז מיד הוא קופץ, התבוננות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים לעולם עזרת ההוויה ברזי רזיה, חריצות של תיקונים מתעודות רוח. זאת אומרת, באורות אנחנו מגיעים לידי כך, שדווקא המטרה המאוד רחוקה, בגלל שהיא כל כך מרוממת, בגלל שהנבואה מדברת על שירת חיים כל כך עמוקה, ההגעה לנקודה התוך תוכנית הזאת לא תוכל לבוא, אלא דווקא כאשר בבת אחת הכל מתעורר, והכל מתעורר, לא יכול לפסוח על כל דבר, על שום דבר. לכן, לא רק שצריך את כל הכוחות, אלא יש הרמוניה ביניהם, יש בנייה, וכאן לכן הוא יכול לצרף חילוץ עצמות והברקת העיר, ככה בדברים כאילו שבאים משני כיוונים שונים, זה מעורר את זה, וזה מעורר את זה, וזה דוחף את זה, וזה באמת, זאת אומרת, לפעמים הדברים גם בשטח הם ככה. לפעמים כל מיני תנועות שקמות, מקפיצות ותובעות תנועה אחרת. והנה חינמי, בשטח, כשמדובר באומה, שהיא אומה נורמלית, יש בה כל מיני כוחות וכל כוח, עומדים מוחרב אנשים, אנשים עם כישרונות, אנשים שמתארגנים, יש כסף, יש איך עוד... המערכות האלה כטבען, יש בהן תחותיות ויש בהן התמודדות, כל הדברים האלה הם חלק מהתעוררות של החיים שלנו, שככה לפעמים זה דרך ההתעוררות שלהם, שככה הכוחות מגלים את עצמם, לפעמים דרך דברים חיצוניים. אז הידיעה הזאת, ההסברה הזאת הייתה מאוד נחוצה. ההסברה הזאת הייתה נחוצה, היא בעצם מלווה אותנו עד היום, כשאנחנו כבר לאט לאט 80, 90, 100 שנה מהתרחישים האלה, ראינו בינתיים עוד הרבה מאוד שלבים שעם ישראל עבר. אז קודם כל, התמונה הזאת של הרב, ההכרה בכל החלקים וההכרה בכך שהתהליכים האלוקיים מובילים את עצמם בצורות כאלה, היא אמת גדולה, אמת של דורות. יחד עם זה, אי אפשר בלי מה, בלי לדעת שהעיקר הוא לא רק הידיעה החיצונית שכל הכוחות שותפיים, והכל אמת אלוקית בסופו של דבר. אלא העיקר הוא בעצם מה שהרב, בלא שזה יסתור, לא פוסק מלשמיע את קולו במלוא התביעה הנוקבת. והתביעה הנוקבת הזאת היא לא רק איזה קול קורא שהיא תלך מאוד מלמעלה, זה 100 שנה ייקח לו. אלא הכל קורה של הרב, והקריאה הגדולה של הרב, והעיתוי, והכמות הגדולה של האגרות מראה לנו, שאף על פי שלא עליך המלאכה לגמור, אף על פי שאין אף אחד שיכול להחזיק בידיים את כל מושכות עגלת הגאולה, ולומר, טוב, אנחנו נעשה זבנג וגמרנו, וכל הבעיות ייפטרו, זה לא אומר שבגלל זה אתה תתהלך בעצלתיים ותאמר, טוב, נו, אז נלמד עוד צעד, נתפלל עוד צעד, נתחזק עוד צעד, וזה יעזור, זה, אלא אתה צריך ממש להסתכל על מעשה השם, ולהרגיש שהשעה היא שעה גדולה, וככה הוא כותב בכל המקומות, ולכן זה מחייב אותנו להיות כביכול בבת אחת גדולים, ובבת אחת כלליים, ומחייב אותנו באמת, וכל תלמיד, יש קול קורא לכל תלמידי החכמים, והרב זצ"ל לא נח ולא שוקע שקט עד שהוא מקים את הישיבה המרכזית העולמית, ניסה להביא את כל מה שיכול היה בתנאים הקשים של ארץ ישראל, אז להביא תלמידי חכמים גדולים מאוד, כדי שאפשר יהיה באמת לעשות איזו התחלתה רוחנית גדולה, שבאמת תקרא לכל עם ישראל, והדבר הזה ממש היה עניין, והרב זצ"ל במו ידיו למשל לקח וכתב את ההלכה ברורה, כי הוא ראה בזה צורך להגיד, אז הרב זה חל בו, לא אמר, טוב רעיון, נכתוב מכתב, יהיה מי שכבר יבצע את זה, אלא הוא בגופו, הוא במעשיו, הוא התחיל, להתחיל הכל לעשות, זאת אומרת, ההרגשה הזאת הבוערת, היא פיעמה בו, יחד עם מה, שהוא יותר ויותר ראה, שיש כאן שלבים, ויש כאן מציאות, שאומנו שעולם מחולל, הוא לא תמיד מסתכל על מה שאנחנו, הדברים לא בלחיצת כפתור, המהלכים האלוקיים עמוקים מכדי, שאנחנו נוכל לאחוז בהם, ובבת אחת לעשות בהם את המהפכות. זאת אומרת, האחיזה הזאת בשתי הצדדים, היא מאוד מיוחדת כאן בכל העניין הזה של דגל ירושלים, היא מין בבואה כזאת, שכל המעשים של הרב זצ"ל, בכל שנותיו, ואולי מכאן ועד היום כך צריך לראות את הדברים. כן.
בכל מה
שאנחנו למדנו,
אולי יכולים יותר להבין את מה שהרב אומר, היום, אני מנסה לחשוב בזמנו, ממי הרב דיבר בעצם, הרי אם זה יהיה אגודה או מזרחי, הם יש להם את התרש שלהם. ולמייסר הוא לא קנה הרבה אנשים. הרעיון לא הצליח לתפוס הרבה אנשים. ואנשים גם אז לא היו עם התפיסה הזאת של לראות עכשיו את הכופרים בתור משהו כחלק. אז מי בעצם הרב פונה אז? אם הוא פונה אלינו, הוא כותב איזה נבואה כזו, לא יודע מה, אז מניח, אתה רואה אחרי 100 שנה משהו. אבל אז על מי אתה מדבר בכלל?
טוב, אז אתה צודק, ואני אמר, כן, דיברנו פעם שעברה שזה חלק ממה, שזה לא כל כך מהר הצליח, זה נכון, אבל יחד עם זה, אנחנו לא יכולים להתעלם מכל אלה שכן הבינו את הרב, בסופו של דבר, דווקא התקופה, הרב זצ"ל ניצל עיתוי של זמן, הרב ראה את הצהרת בלפור, וזה יוצא מה שאמר האורך שמח, שבטל פחת השבועות אחרי שהיה הצהרת בלפור, הגדולים ראו פה, הרבה גדולי ישראל, ראו פה איזה חידוש. והרבה גדולים, לא רק הרב, דיברו, היה בית מדרשו של הגר"א, כבר לפני כן היו עליות לארץ, ידעו גם המושג הזה שגאולה תבוא גם דרך הטבע, והנערים היה להם. לכן באמת אנחנו רואים שלבים. בהתחלה מה שהרב אומר, בעצם מה שהרב אומר אמור היה להיות דבר די פשוט. הרב אומר ככה, יש לנו עכשיו במרכאות שרטר, כן, הבריטים הולכים לכבוש את ארץ ישראל, הצהרת בלפור ניתנה עוד לפני שהם כבשו, הבריטים הולכים לכבוש את ארץ ישראל, הם מרגישים זה כבר בכיס שלהם, לקח להם שנה שלמה לכבוש את כל ארץ ישראל מהטורקים, מאוד מפליא, אבל היה כאן כמה מערכות, אני לא יודע למה, אבל לא, עד כדי כך בקיא, אבל ככה החזית התקדמה, בתוך ארץ היה קו שתי האוג'ות, היה תקופת רבה שהיה כאן קרבות טווחים, השני האוג'ות הכוונה מהירקון לכיוון ועדי אוג'ה היה כאן כביכול איזה מקו אמצע כזה של ארץ ישראל, הטורקים בצפון, הבריטים בדרום, וכתה הרבה חודשים. זה לא היה כל כך פשוט. זה כבר אחרי שירושלים נכבשה. ההתקדמות צפונה, בכל אופן הבריטים הרגיש שזה בכיס שלהם כי הטורקיה הייתה בהתמוטטות לשלבים, וכבר הקדימו. כאילו, בשם מה הם כובשים את ארץ ישראל? כבר הייתה כאן, אז היה, הזמן היה מאוד מאוד גדול. נו, אז מה אתם עושים עכשיו? היהודים מחוץ לארץ הרגישו שצריכים לעשות, שנוצרה הזדמנות, זה די מובן. הבריטים אמרו, יהודים לא תבואו, ובעצם מה כובשים את ארץ ישראל? נתת לכם מקום. ואתם רואים שבאמת היא שצריכים לדעת, ועשרות ספר ממונטיפיורי. מונטיפיורי היה איזה 80 שנה קודם. הוא היה כל הזמן נוסע בשמם מלונדון לרוסיה, לכל החיינו שבמצוקה נפגש עם הקיסר. ומה? וכל הזמן בריטניה ידעה שיהודים ממזרח אירופה הם במצוקה נוראה. וצריכים לעשות, אז הזרימו כספים לשם, ניסו לדבר עם השליטים. נו, אז עכשיו אנחנו הולכים למדינה. כל יהודי מזרח, שלומי אמוני ישראל שם, המיליונים האלה של הישיבות. אנחנו עכשיו, לא סתם מדינה, ארץ ישראל. אז מה אתה אומר על זה? נו, אז מה התירוץ? מי מוביל את המהלכים בארץ ישראל? זה לא השפה שלנו. מובילים שם אנשים שהם בעצם הולכים לייסד משהו לאומי, משהו חיצוני, משהו של חול. אז אנחנו בסדר. אז תלכו לבד, תלכו בצינור אחר, תלכו בשביל אחר לארץ ישראל. ארץ ישראל לא רק שלהם, ארץ ישראל שיותר... קודם כל, הדבר הפשוט הזה, לכן הרב לא פסח על הסגנון הפשוט הזה. הרב לא רצה שיהיה פה כביכול שני זרמים, גם התנועה הציונית בהתחלה רצתה לומר שהיא באה בשם האומה כולה. היה כאן רעיון, הרצל ייסד מדינה. והדבר הגדול הזה, זאת הייתה אמת גדולה. אבל היה כאן גם את המישור הפשוט שאמור היה להזיז משהו לכל מיני אנשים, באמת הוא הזיז. אבל שוב פעם, משום כמו שאמרנו, היהדות הזאת גם פחות הייתה קשובה להסברות חדשות, וגם יותר קשה בשינויים. אז המציאות יחד עם קושי הקליטה של רעיונות חדשים, גרמה שזה לא כל כך מהר זז. אבל הרב הזה לא התייאש, כמו שאמרנו, הרב ציודה הלך אצל גדולי ישראל, ונפגש, והייתה פחות או יותר אהדה, והדברים לא מיהרו לפעול כל כך מהר. אבל עובדה, הנה, אותם גדולים שכן באו, והרב הזה הציל אפילו מרוסיה, כמו רב ישראלי, כמו הרב שדמי, כמו הרב נריה, כאלה, אז הם תפסו מהר. תפסו מהר את הגודל של הדברים, זה לא היה בלתי אפשרי. אז טוב, אז זה...
כן. הרב ידע שברגע שהוא מוריד את העניין המעשי מתנועת דגל ירושלים, אז כל היה מה לדבר בכלל עם כל השלומי אמוני ישראל. כאילו, כל הסיכוי שלו שזה באמת יתפוס, רק שבאמת ייתן ציר אחר, ואז אולי באמת זה היה יכול לעשות... באמת אולי לבלוע אפילו את הציונות. הם היו במספרית, היו יכולים לבלוע את כל הציונות. אז אם היה באמת נבנה ציר אחר, באמת הם כבר לא מסתכלים על הרצל, הם מסתכלים עליהם, והם באמת מייצגים את האומה. למה היה את הניתוק הזה בצד המעשי? כאילו, הפוך, היה צריך דווקא להגביל את זה ביותר עוצמות.
כן, משום שזה לא הצליח. זאת אומרת, היה הרבה יותר קשה להגיד את כל היהדות הזאת מבחינה מעשית. אני מניח שיש מיליון תירוצים לדבר הזה. קודם כל, הם, להגד אותם היה יותר קשה. כל אחד קשור, כמו שאמרנו, למקום, לרבה, הרבה יותר קשה פתאום לעשות עקירה ושינוי וכולי. וכל החלק מהציונות הצליח, משהו שהוא בא על רקע רעיונות חדשים. מי שרץ לדגל הזה, היו אנשים שבין כה וכה חיפשו אז, חיפשו את הזהות שלהם. אז זה היה יותר קל. אז טוב, זה נותן לנו עכשיו לגיטימציה לכל היציאה עכשיו, בהתחלה הרב באמת חשב, אבל כיוון ש... אז אתה יכול לומר, משום שאותם היה קשה לשנות, הם פחות תפסו את זה, וגם אולי לרב זצ"ל היו פחות כלים מעשיים ביצועיים. לא מן הנמנע, לא חייב להיות שהרב זצ"ל היה מצויד במלוא התקציבים, במלוא היכולות הארגוניות שלו בתור רב גולה בלונדון. אל נשכח איפה הרב היה. בתוך הגלות שלו בשוויץ, זמנית, נתנו לו רבנות בלונדון. אז זה המצב שהוא בא, הכל נפתח פה, ובתוך כדי התקופה הזאת הוא כבר קיבל זימון להיות רב של ירושלים, והוא כרגע לא יושב על בסיס של איזושהי קהילה גדולה ורחבה שאותרת לו כוח וממון אוטומטית והכל, לא כל כך פשוט. עכשיו שזה, זה לא הצליח באמת. אז הרב מנסה, זאת אומרת, האיגרת הזאת של, של פתיחת אורות, היא ודאי לכלל ישראל. גם ממרי הראייה, חלק בדגל ירושלים, תפר שפיעה להם, זה לכלל ישראל, ותתקבל לגמרי על צוידה, כדי להעמיק ולהגדיל. נכון, 10-8 ערבית.
כן,
להגדיל, להגדיל את העומק ולבנות את הדברים באופן רוחני, וזאת המשימה. והדבר הזה שימש גם בכלים נוספים, ישראל שבדיעבד, ישראל שכתחיל לארץ יהודה, שם היה דיעבד שהיה קשור לעולים מן הגלות, שבאו לארץ ישראל, ברחו מהשואה, וגם את זה תעשה, זה כבר לא אותם האידיאולוגיים של דווקא, גם את זה תעשה לכתחילה, אז אתה סתם ברחת כדי לפחוד מהגויים, ואתה תעשה את זה לבנות את הכל, ויש גם התחלה, הפוליטיקה שלנו. לכן אני מסכם אולי במשפט אחד כמאוחר, אני חושב ששני הדברים האלה גם רלוונטיים היום. זאת אומרת, מצד אחד אני חושב, זה שהרב זצ"ל מאוד אחז, שכל מה ששייך לגאולה מוכרח לבוא עם כללות האומה, וככל שאנחנו יותר שלמי אמוני ישראל, ראוי לנו להרגיש שאנחנו נותנים נשמה לכלל העם, ולא רק מייצגים איזשהו זרם צר וקטן, הוא אמת גדולה, אנחנו צריכים להרגיש שדברינו מופנים לכולם. יחד עם זה, זה לא פותר אותנו משום דבר מעשי, שמסוגל לתקן דברים בשטח בצורה ישימה, צריך לחלץ חושים ולעשות.